טוב, אז במשנה, בתחילת הפרק, יש בעצם שלושה דינים. הדין הראשון זה מה שעסקנו עד עכשיו, שזה מי ששולח שליח לקדש אישה והוא קידש אותה לעצמו. בהמשך של המשנה מופיעים עוד שני דינים, שבשניהם מדובר בסוגים של קידושין מושהים, שאני משהה את הקידושין לעוד למד יום. האחד זה מי שמקדש אישה לאחר למד יום, השני זה מי שמקדש אישה מעכשיו ולאחר למד יום. אז צריך לראות מה ההבדל ביניהם, למה או איך בדיוק עובד כל אחד משניהם, מה ההבדלים ולמה הם עובדים. אני אתחיל אולי רק קצת להעיר על המשנה עצמה, ואחרי זה ניכנס יותר למקרה הראשון, מקרה של הרי את מקודשת לאחר 30 יום. מעכשיו ולאחר 30 זה כבר גמרות וזה עוד סוגיות, אבל לאחר 30 יום בעצם זה המשנה, אין פה, הגמרה לא מוסיפה הרבה על מה שמופיע במשנה. אז ככה, המקרה הראשון, אני אשתף עוד פעם. וכן האומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום, מקודשת לשני. בת ישראל לכהן תאכל בתרומה. זאת אומרת, בן אדם מקדש אישה, אומר, את מקודשת לי לאחר 30 יום. נותן לה פרוטה, אומר לה עוד 30 יום את אשתי. עכשיו בא מישהו אחרי שבוע ומקדש את האישה לעצמו, מיידית, כן? מקדש אותה מיד לעצמו. במצב כזה, כיוון שהיא עוד לא מקודשת לראשון, כי הרי היא מקודשת לראשון רק אחרי ה-30 יום, אז היא בעצם פנויה בשלב הזה. אז השני שקידש אותה, מקודשת לו. מה זה אומר? שבת ישראל לכהן תאכל בתרומה. זאת אומרת, אם המקדש השני היה כהן, למרות שהיא, אבא שלה הוא ישראל, אז כיוון שהיא מקודשת לשני, אז היא אוכלת בתרומה. אין פה הרבה משמעות לעניין הזה שתאכל בתרומה, הכוונה שהיא מקודשת לו. וההשלכה היא שהיא אוכלת בתרומה, אשת כהן יכולה לאכול בתרומה, לומדים את זה משני מקומות, או מקניין כספו הוא יאכל בו, או מכל טהור בביתך יאכל קודש. הראשונים ואחרונים דנים למה צריך שני מקורות לזה, אבל באופן עקרוני, אשת כהן אוכלת בתרומה, ולכן זה רק בסך הכל להגיד בצורה יותר ברורה שהיא מקודשת למקדש השני. כן? המקדש השני מבחינתי זה זה שקידש אותה בתוך הזמן. המקדש הראשון זה אותו אחד שקידש אותה אחרי למד יום. בסדר? אז נקרא לזה מעכשיו מקדש ראשון ומקדש שני. היא מקודשת לשני כמובן, הכוונה לעולם. זאת אומרת, לא שהיא מקודשת לו עד ה-30 יום, ו-130 יום והלאה, הרי יש את הקידושין של הראשון. לא, היא מקודשת לו לעולם, והראשון לא בתמונה. מקרה השלישי במשנה, זה מעכשיו ולאחר למד יום, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום, מקודשת ואינה מקודשת. הלשון היא כאילו כמו ספק, או קידושין רופפים. אנחנו נצטרך לראות, כשבגמרא מופיעה מקודשת ואינה מקודשת, אז לפעמים זה מתפרש כספק קידושין, זאת אומרת ספק מקודשת, ספק לא מקודשת, ולפעמים זה מתפרש כקידושין רופפים. ואז מין חצי קידושין, לא יודע איך לקרוא לזה, חצי באיכות כנראה, לא כמותית, אבל יש פה משהו שהוא איזה מצב ביניים. ואז מה זאת אומרת מקודשת ואינה מקודשת? סביר להניח שהכוונה שמקודשת ואינה מקודשת בגלל שאנחנו לא יודעים האם זה לראשון או לשני. זאת אומרת, מקודשת ואינה מקודשת זה לשניהם. גם לראשון היא מקודשת ואינה מקודשת וגם לשני היא מקודשת ואינה מקודשת. בקיצור, היא איכשהו מחולקת בין שניהם ולא ברור לנו למי היא מקודשת. לכאורה, יש פה ספק האם מקודשת לראשון או מקודשת לשני, אז על כל אחד יש ספק. אם אני מדבר על זה שזה קידושין רופפים, לא ספק, חצי קידושין, זה מין מצב כזה שהיא חצי קידושין לראשון, חצי קידושין לשני. אז טוב, אנחנו עוד נצטרך להגדיר את זה יותר טוב, אבל זה, אני קורא כרגע רק את המשנה. בת ישראל לכהן, או בת כהן לישראל, לא תאכל בתרומה. זאת אומרת, עכשיו יש שתי אפשרויות. אם הבחורה הזאת היא בת של אבא ישראל, הרי הבת של כהן אוכלת בתרומה מכוחו של האבא. עד שהיא נישאת, ואז היא, זה תלוי בבעל. אבל בת של ישראל היא כמובן לא אוכלת בתרומה, אם היא נישאת לכהן, אז כן. אז כתוב פה ככה, בת ישראל לכהן לא אוכלת בתרומה, ובת כהן לישראל גם לא אוכלת בתרומה. כן? אז מה זה בת ישראל לכהן? זאת אומרת, מי זה הכהן פה? כהן זה ה... לא, בת ישראל זה אבא שלה זה ישראל. מה זה לכהן? הרי יש פה שניים. הכהן זה הראשון, הכהן זה השני, הכהן זה שניהם. לא ברור, לא מוגדר פה, נכון? מה זה בת כהן לישראל? אז כאן זה יותר פשוט. זאת אומרת, אם היא בת של כהן, אז אם או אחד או אולי שני המקדשים הם ישראלים, אז היא לא אוכלת בתרומה. בסדר? אבל לגבי המקרה הראשון, בת ישראל לכהן, לא ברור מה זה לכהן. האם זה הראשון כהן, השני כהן, או שניהם כהנים. נראה את זה בהמשך. מה אבל ההבדל? למה מעכשיו ולאחר 30 יום זה שונה מאשר קידושין לאחר 30 יום? למה פה היא מקודשת ואינה מקודשת גם לראשון וגם לשני? אז קודם כל מקריאה פשוטה של המשנה, כנראה שמעכשיו ולאחר למד יום, זה בעצם קידושין שמתחילים מעכשיו. לא מאחרי למד יום כמו במקרה הראשון. אבל מעכשיו ועד הלמד יום זה עוד לא לגמרי קידושין, זה מין חצי קידושין כאלה, ולכן כאילו יש לה איזשהו חצי פנוי, שאם בא מישהו ומקדש אותה, אז הוא משתלט על החצי השני שלה. ואז בעצם יוצא שהיא מקודשת חלקית לראשון, מה שהצליח להצטבר מעכשיו ולאחר למד, ואת החלק שנותר מקודשת לשני. זה הכוונה מקודשת למקודשת. אבל לענייננו, מה שחשוב, זה שההבדל בין, אומר לאישה מקודשת לאחר למד יום, ומקודשת מעכשיו ולאחר למד יום, שמקודשת לאחר למד יום, זה קידושין שמתחילים אחר למד יום. עד אז אין כלום. עד אז היא פנויה. קידושין שמעכשיו ולאחר למד יום, זה קידושין שנבנים בהדרגה מעכשיו עד למד יום, ואיכשהו היא הולכת ומתקדשת, וזה מסתיים בסוף הלמד יום. ועד אז היא חצי פנויה, חצי מקודשת, מקודשת ואינה מקודשת, ולכן אם בא השני, אז גם אליו היא מקודשת ואינה מקודשת, בדיוק בהשלמה לזיקה שלה לראשון. עכשיו, הרמב"ן אומר ככה, מקודשת לשני, בת ישראל לכהן תאכל בתרומה. זה מדבר על המקרה הראשון במשנה. המקרה השני, שהוא הראשון מבין השניים שאני מדבר עליהם כאן. אוקיי? מקודשת לשני, בת ישראל לכהן תאכל בתרומה. תמיה לי, למה לי למתנאי אחי? אם היא תראו על השני, ולא אסרו מחמת ערווה החמורה, האחי אסרו עליה אכילת תרומה הקלה. מה יש להגיד פה? הרי אם היא מקודשת לשני, אז ברור שהיא אוכלת בתרומה. הרי עצם זה שהיא מקודשת לשני זה חידוש יותר גדול מזה שהיא אוכלת בתרומה. כי זה שהיא מקודשת לשני זה איסור ערווה. אם נהייתה מקודשת לראשון, אז השני בעצם בעל אשת איש. ואם אתה אומר שהוא לא בעל אשת איש, זאת אומרת שבבחינת האיסור החמור של אשת איש, רואים אותו כבעלה לגמרי. נו, אז לעניין תרומה, שזה הרבה יותר קל, ברור שהוא בעלה לגמרי, והיא אוכלת גם בתרומה. מה, למה צריך להשמיע את זה? וכן נמי סייפה. דקטני, בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל לא תאכל. למה לי? פשיטה. אם היא לא נשואה, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה. ומצאתי עלה בירושלמי, לכן צריכה שאפילו השני כהן. ולפי זה אפשר דסלקדה את החמינה. כיוון שהשני כהן ואבי הכהן, אין כוח בקידושי ראשון להוציאה מחזקתה שהייתה אוכלת ברשות אביה, כמה שמלן. זאת אומרת, יש אבא של הכהן, הראשון שקידש אותה הוא ישראל, והשני הוא גם כהן. בסדר? עכשיו, היא מקודשת ואינה מקודשת לשני המקדשים, והיא בת של כהן. עכשיו, אם המקדש הראשון היה ישראל, אז הוא בעצם הוציא אותה מרשות אביה. ואז לכאורה היא לא אוכלת בתרומה, והשני שמקדש אותה, השני שמקדש אותה הוא כהן. כן? הייתי חושב שהיא יכולה לאכול בתרומה, כי הראשון לא מוציא אותה מרשות אביה, אז היא יכולה לאכול בתרומה גם מצד אביה וגם מצד השני שקידש אותה, כמה שמלן שלו. שבאמת היא לא יכולה לאכול בתרומה. רגע. אז לא מדובר כאן על מצב, לא מדובר כאן על מצב, אני לא שיתפתי אתכם. אוקיי. לא מדובר כאן על מצב של 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 שני המקדשים כהנים, אלא מדובר שהראשון היה ישראל. תכף נראה. הראשון היה ישראל, השני היה כהן, והשאלה האם הקידושין של הישראל, הראשון, הצליחו להוציא אותה מרשות אביה. כי הרי היא לא מקודשת לו לגמרי, אבל מצד שני היא כן מקודשת לו חלקית, אז יכול להיות שמאביה היא כבר יצאה לגמרי. כל השאלה זה למי מהשניים פה היא מקודשת. אוקיי? אז היה מקום לומר שיכול להיות, הרמב"ן אומר, היה מקום לומר שאולי נחשוב שבמצב כזה, כיוון שאין פה מישהו מוגדר שאליו היא מקודשת, אז יכול להיות שהיא לא הצליחה לצאת מרשות אביה, והיא יכולה לאכול בתרומה. כי אף אחד מוגדר פה הוא לא בעלה. אומרת המשנה, לא. היא יצאה כבר מרשות אביה, ולכן יש פה ספק האם היא נשואה לראשון שהוא ישראל או לשני שהוא כהן, והיא לא יכולה לאכול בתרומה, מספק. ספק הדאורייתא לחומרא. זה החידוש. שנייה אחת. טוב, אז זה הרמב"ן, אבל הראש טוען שאפילו אם שני המקדשים כהנים היא לא אוכלת בתרומה. ולכן אני פה עושה תיקונים, כי משום מה חשבתי שזה כתוב ברמב"ן, אבל אני רואה עכשיו שזה לא מה שהרמב"ן אומר. אני אציץ שנייה אחת רק בראש. הרמב"ן מדבר על מקדש אחד כהן והאבא כהן. אבל הראש כותב שזה אפילו הם שניהם כהנים. טוב, אני לא מוצא את זה כרגע, אני נראה את זה מתוך הפני יהושע. פני יהושע מביא אותו. כן, הראש. כן, במעריד ובפני יהושע כותבים כאן שאפילו אם שני המקדשים הם כהנים לא אוכלת בתרומה. זאת אומרת, אני מדבר על המקרה השלישי, המקרה האחרון. מעכשיו ולאחר למד, אז היא מקודשת ואינה מקודשת, אז היא לא אוכלת בתרומה, למרות ששני המקדשים הם כהנים. אז ממה נפשך? היא אשתו של כהן, אז היא יכולה לאכול בתרומה. זאת אומרת, למה שהיא לא תאכל בתרומה? אבל היא נכנסה לרשות אחד מהם. זאת אומרת, היא אשתו של אחד מהם, רק אנחנו לא יודעים מי. למה? אוקיי, אז אתה כבר מניח פה איזושהי הנחה. אתה בעצם אומר שמה שכתוב מקודשת ואינה מקודשת זה לא קידושי ספק, אלא זה קידושים רופפים לשניהם. הפני יהושע לא מקבל את זה. ועוד רגע אנחנו נראה. הוא אומר כך. מערבב את הזום עם הזה, אני משתף את הקובץ עם הזום, אבל אתם לא רואים את הזום, יש לי רואי זום. טוב, אז הפני יהושע כותב ככה, אתם רואים, נכון? לא. שם מעכשיו ולאחר למד וכו', בת כהן לישראל וכו', יש לדקדק. היחידה היא איירה שהמארס הראשון נע מישראל, שיטה דלא תאכל, כיוון ששניהם ישראלים, ממה נפשך נפסלה מתרומה. והיא כשהראשון כהן והשני ישראל, אם כן מה העירי הבת כהן? ובבת ישראל נמי מצי למתנאי בעבה, דמשום דמקודשת ואינה מקודשת, לא תאכל על ידי קידושי ראשון שהוא כהן. כן? למה ידה פרישית בסמוך, לא משנה כרגע, אבל זה ספק דור הייתה לחומרה. מכל מקום, לא פה, מכל מקום אפשר לומר, דלקושטה דמילטה, אפילו שניהם כהנים נמי אינה אוכלת. דלא מקרי קניין כספו לשום אחד מהם. דבאינן כספו מיוחד לו. ועוד, כיוון דלא חזיה לי לביאה, אפשר דיינו מאכיל. דומיה דקידושי עבירה, ביבמות נונזיין, דפלוקטה דתנאי. בסדר? מה הוא אומר? יכול להיות שאפילו אם שניהם כהנים, גם אז היא לא אוכלת בתרומה. עכשיו, פה אפשר היה ללכת בשני כיוונים. כיוון האחד, זה בדיוק מה שאתה... מה שאתה אמרת קודם, שלא מדובר פה בספק, אלא מדובר פה בקידושין רופפים. זאת אומרת, האישה היא חצי מקודשת לאחד, חצי מקודשת לשני, אבל היא לא מקודשת לאף אחד מהם לגמרי. ואז יכול להיות שהיא פשוט לא אשתו של כהן, או לפחות לא לגמרי אשתו של כהן, ואם היא בת ישראל, בהנחה שהאבא שלה הוא לא כהן, כן? אז אם היא בת ישראל, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה, כי היא לא אשתו של כהן. אם היא הייתה בת כהן, אז אין עם זה בעיה. למה? כי משותף
יצא בתרומה.
לא, ממה נפשך? לא. אם, אז היא לא יצאה מרשותה, זאת אומרת, אם היא על הצד שהיא לא נשואה לאף אחד מהם באופן מלא, אז היא עדיין ברשות אביה. על הצד שהיא נשואה להם, אז היא נשואה להם. אז זה קצת משונה להגיד שהיא גם עם האבא כהן היא לא יכולה לאכול בתרומה, אפשר היה להגיד את זה בדוחק, אבל אני חושב שזה קשה להגיד את זה. בכל מקרה, הוא ודאי מדבר כשהאבא שלה הוא ישראל. ואז הוא אומר שלא יכולה, לא יכולה לאכול בתרומה. פה, אז אפשר ללכת בשני כיוונים. כיוון אחד אומר ש... היא פשוט לא אשתו לגמרי של אף אחד מהם. ובשביל להיות, לאכול בתרומה מכוח בעלה, היא צריכה להיות לגמרי, היא צריכה להיות אשת כהן לגמרי. אז זה לא מדיני ספקות, אלא פשוט בגלל שהקידושין הם לא קידושים מלאים. לא, זה בהמשך הוא אומר. הוא בתור תירוץ נוסף. הוא אומר, יש הסבר נוסף, כיוון שהרי מה קורה במצב כזה, זה קידושין שלא מסורים לביאה בעצם, כביכול, כי אף אחד מהם אסור לו לבוא עליה. כי יש הרי חשש שהיא אשתו של השני, ואז הוא בעל אשת איש. וגם הראשון יש חשש, גם השני יש חשש שהיא אשתו של הראשון, והוא לא יכול לבוא עליה כי הוא בעל אשת איש. אז אם זה כך יוצא, שאף אחד מהם לא יכול לבוא עליה. עכשיו, אישה כזאת שהכהן לא יכול לבוא עליה, זה דומה לביאת עבירה, כן? קידושי עבירה. ובקידושי עבירה לא מאכילים בתרומה, זה מחלוקת תנאים ביבמות, אבל על הצד הזה, אז גם אפשר להסביר שהיא לא אוכלת בתרומה בגלל שזה קידושי עבירה, בגלל שהיא לא ראויה לביאה, לא בגלל שזה קידושים חלקיים, אבל זה קידושי עבירה. אבל ההנמקה שהוא מביא נראית הנמקה שלישית. הוא אומר, דבעינן כספו המיוחד לא. מה זאת אומרת בעינן כספו המיוחד לא? פה נראה שהוא מדבר על זה מדיני ספק, לא מדיני קידושים חלקיים. טוב, אולי אני אחדד את זה קצת יותר כדי להעביר את הנושא. יש סוגיה בקידושים, דף נ"א נדמה לי, יש שם סוגיה של קידושים שלא מסורים לביאה. מה קורה אם אני הולך לאבא, אני נותן לו פרוטה, ואני אומר לו, אחת משתי בנותיך מקודשת לי. לא אכפת לי מי, אחת מהן. ואבא מסכים. אז הגמרא אומרת, זה נקרא קידושין שלא מסורים לביאה, מחלוקת אביי ורבא, כן, יעל קגם, הקוף של בקגם, זה קידושין שלא מסורים לביאה. זה שם הלכה כאביי. אז אביי ורבא חולקים בשאלה האם קידושין כאלה תופסים או לא. למה הם לא מסורים לביאה? בגלל שהרי אני לא הגדרתי פה איזה אחת משתי הבנות היא אשתי. עכשיו, אם אני ארצה לבוא על אחת מהן, אני לא יכול על אף אחת מהן. כי כל אחת שאני ארצה לבוא עליה, יכול להיות שאשתי זה אחותה, ואז היא אחות אשתי שהיא אסורה עליי כערבה. אז אני לא יכול לבוא לא על הראשונה ולא על השנייה. לכן זה קידושין שלא מסורים לביאה, מחלוקת אביי ורבא אם זה קידושין או לא קידושין. אומר רב שמעון שקופ, הקידושין האלה שלא מסורים לביאה, זה לא בגלל דיני ספקות. זה נראה כמו דיני ספקות. למשל, זה הוא לא מאיר, אבל זה אני אעיר. לפי הרמב״ם ספק דאורייתא לכולה. זאת אומרת, לחומרה רק מדרבנן, אבל לכולה מדאורייתא. אז לכאורה לפי הרמב״ם זה קידושין שמסורים לביאה. כל אחד יספק אשתי וספק אחות אשתי, ומספק הרי אני יכול להקל, כי ספק דאורייתא לכולה, מדין תורה. עיקר הדין, ספק דאורייתא לכולה, אז אני יכול לבוא עליה. אז למה זה קידושין שלא מסורים לביאה? לא מסורים לביאה אולי מדרבנן, אבל לא מדאורייתא. לא. אומר רב שמעון שקופ, זאת הבנה לא נכונה. לא מדובר פה על ספק. מדובר פה על ודאי. כל זה, בישיבות קוראים לזה, זה לא ודאי ספק, זה ספק ודאי. מה זאת אומרת? ספקות רגילים זה ספקות שבהם חסר לי מידע. נגיד, אני שלחתי שליח לקדש לי אישה, והשליח מת, הוא קידש אישה והוא מת. עכשיו, אני לא יודע איזה מהאנשים בעולם הוא קידש לי. אבל כלפי שמעיה גליה, מי זאת האישה, נכון? זאת אומרת, יש אישה מסוימת שקודשה לי, אני לא יודע, ואולי אף אחד בעולם לא יודע. אבל הקדוש ברוך הוא יודע, זאת אומרת, יש אישה מסוימת אחת שקודשה לי, רק אני לא יודע מה. זה חוסר במידע, אוקיי? אבל בקידושין שלא מסורים לביאה, כשאני הולך לאבא ומוסר לו פרוטה ואומר, אחת משתי בנותיך מקודשת לי. כאן גם הקדוש ברוך הוא לא יודע מי מקודשת לי. אין הרי אף אחת קונקרטית שמקודשת לי, זה לא חוסר במידע. אין פה איזשהו מידע שקיים, רק אני לא יודע אותו. לא, אין בכלל תשובה לשאלה מי מקודשת לי, לא שאני לא יודע את התשובה. אין תשובה. אוקיי? אז במצב כזה, זה לא מקרה של ספק. ספק זה תמיד מצב שבו חסר לי מידע. אני לא יודע אם האמת היא זה או שהאמת היא זה. פה לא חסר לי שום מידע, יש לי את כל המידע שבעולם, מה שיש לקדוש ברוך הוא גם אני יודע. כל אותו דבר. אז אין פה חוסר במידע, אלא מה? יש פה אחת מהשתיים שמקודשת לי, אבל זה יכול להיות כל אחת מהן בשווה. זה לא ספק שאני לא יודע, אחת מהן מקודשת, רק אני לא יודע מי. לא, כל אחת משתיים. זה מה שנקרא בהקשר הזה, נגיד קידושין רופפים, לעומת קידושין מספק. זאת אומרת, יש פה כל, בעצם כל אחת מהן מקודשת לי על צד אחד. יש צד אחד שהיא מקודשת לי וצד אחד שלא. אבל שני הצדדים קיימים, לא שיש לי ספק איזה משני הצדדים נכון, שניהם נכונים. במובן מסוים זה כמו סופרפוזיציה קוונטית. כן, בתורת הקוונטים מדברים על כן, החתול של שרדינגר, שהוא גם חי וגם מת בו זמנית. אז גם פה אותו דבר, זה בעצם שני מצבים ששניהם נכונים באיזשהו מובן חלקי בו זמנית. לא שאחד מהם נכון, רק אני לא יודע מי מהם. אתה יודע, זה לא מצב של ספק, זה שניהם, זה כמו חציו עבד וחציו בן חורין, הוא לא ספק עבד וספק בן חורין, הוא גם עבד וגם בן חורין. זאת אומרת, יהיו לו את שתי ההשלכות בוודאי. לכן, כשאני מקדש אחת משתי בנותיו של הבן אדם הזה, נתתי לו פרוטה, אני אומר, אחת משתי בנותיך מקודשת לי, אז שתיהן בעצם מקודשות לי בקידושין רופפים, חלקיים, או מה שלא, אז לא ספק. זה מאוד דומה למה שאני מדבר עליו כאן, אוקיי? גם פה זה לא ספק, זה לא שאני לא יודע אם היא מקודשת לראשון או מקודשת לשני, היא מקודשת באופן רופף, גם לראשון וגם לשני, זה לא מצב של ספק. לכן למשל, מה יקרה אם הקידושין האלה יהיו קידושין דרבנן? נגיד, לא יודע מה, במעמד שלושתן, לא יודע בדיוק מה, במשהו שהוא רק מועיל מדרבנן. עכשיו, קידשתי את אחת משתי בנותיו של הבן אדם הזה בקידושין מדרבנן. הספק דרבנן לכולה. לכאורה אני יכול לבוא עליהם, לא נכון. כיוון שזה לא ספק, אני גם זאת מקודש לי וגם זאת, נכון, מדרבנן. אבל עדיין, מדרבנן שתיהן מקודשות לי, אז כל אחת מהן היא אחות אשתי. בוודאי מדרבנן, לא מספק. אז זה לא ספק דרבנן, זה ודאי דרבנן. בסדר? לכן, במצב כזה, יהיה אסור לי לבוא עליהם גם אם זה יהיה קידושי דרבנן. כל זה אני אומר רק כדי לחדד את הסיטואציה שיש כאן. עכשיו, מה שקורה אצלנו, היה מקום לומר שבמקרה הזה זה לא ספק, אלא ודאי רופף. היא מקודשת באופן רופף לזה ולזה. ולכן, זה מה שאברהם הציע, אברהם, נכון? מה שאברהם הציע קודם, שהיא לא יכולה לאכול בתרומה, למרות שלכאורה ממה נפשך היא אשתו של כהן. כשאתה אומר שממה נפשך היא אשתו של כהן, אתה בעצם אומר שמדובר פה בסיטואציה של ספק. ועל שני צידי הספק היא אשתו של כהן, אז ממה נפשך, למה שלא תאכל בתרומה? אבל אם אני מבין שלא, זה לא ספק, זה ודאי קידושין רופפים גם לראשון וגם לשני. אז יש פה ממה נפשך אשתו הרופפת של כהן, לא ממה נפשך אשתו של כהן. היא אשתו הרופפת, אשתם הרופפת של שני כהנים. אבל היא עדיין לא אשתו לגמרי של אף אחד מהם. אז היא לא יכולה לאכול בתרומה. אוקיי? אוקיי, לגבי אם אבא שלה הוא כהן, על זה אמרתי, יש מקום לדון. אם אבא שלה הוא כהן, יכול להיות שזה כן יחסה את זה, יכול להיות שעדיין זה לא תוכל לאכול בתרומה. זה, אבל הם מדברים כשהאבא שלה, אבא שלה הוא ישראל. אבל מהנימוק שמביא פה הפני יהושע, נראה שלא זה הנימוק שלו. הוא רואה את זה כמצב של ספק. ולמרות שהיא ספק אשתו של ראשון, ספק אשתו של שני, בכל זאת היא לא יכולה לאכול בתרומה, למרות שממה נפשך היא אשתו לגמרי של כהן. אם אני רואה את זה כמצב של ספק, אז בעצם היא אשתו לגמרי של הראשון או של השני, רק אני לא יודע של מי. נו, אבל ממה נפשך היא אשתו לגמרי של כהן, למה שלא תאכל בתרומה? אז הפני יהושע רוצה לחדש פה שמדובר שבעינן כספו המיוחד לא. מה זאת אומרת כספו המיוחד לא? יש פה ב... הגמרא בבבא בתרא, בדף נון, הגמרא שמה בנון עמוד א' אומרת ככה, דתניא, המוכר את עבדו, הוא פסק עמו שישמשנו 30 יום. זאת אומרת, אני מכרתי את העבד שלי, אבל 30 הימים הקרובים הוא עדיין עובד אצלי. רבי מאיר אומר, הראשון ישנו בדין יום או יומיים מפני שהוא תחתיו, והשני אינו בדין יום או יומיים מפני שאינו תחתיו. זאת אומרת, דין יום או יומיים, אם אני מכה את העבד, אז אם יום או יומיים הוא לא מת, השאלה אם הוא מת מחמתי או לא מחמתי, לא חשוב כרגע הפרטים. אז דין יום או יומיים שייך למי שהעבד עובד אצלו. אז כיוון שהוא עובד אצלי, למרות שהוא כבר קנוי למישהו אחר, אז הראשון ישנו בדין יום או יומיים, והשני לא. כסבר קניין פירות כקניין הגוף דמי. הרי אני יכול רק להשתמש בו, גופו כבר קנוי לשני. אני יכול להשתמש בו, אז יש לי בו קניין פירות. וקניין פירות כקניין הגוף. אז הוא שלי בעצם, לא של השני. רבי יהודה אומר, השני ישנו בדין יום או יומיים, מפני שהוא כספו הראשון. סליחה, משלי שהוא כספו. הראשון אינו בדין יום או יומיים שאינו כספו. כסבר קניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי. אז אני יש לי קניין פירות, לשני יש קניין הגוף, קניין פירות לא כקניין הגוף, אז הוא שייך לשני. לכן לשני יש דין יום או יומיים ולראשון. רבי יוסי אומר, שניהם ישנם בדין יום או יומיים. זה מפני שהוא תחתיו, וזה מפני שהוא כספו. הוא מספקה לאי קניין פירות כקניין הגוף דמי, אליו כקניין הגוף דמי, וספק נפשות להקל. מה הוא אומר? שהוא מסתפק האם קניין פירות כקניין הגוף או לא כקניין הגוף, ולכן זה בעצם מצב של ספק. וממצב של ספק, אז בשניהם יש דין יום או יומיים, כי ספק נפשות להקל. אוקיי? זה כמובן ספק אמיתי, לא רופף, כמו שעשינו אצלנו. אם קניין פירות כקניין הגוף, אז הראשון הוא הבעלים. אין קניין פירות לאו כקניין הגוף, אז השני הוא הבעלים, לגמרי בעלים. אוקיי? אז פה זה ספק באמת בין לגמרי בעלים, בין א' שהוא לגמרי בעלים, או שב' הוא לגמרי בעלים. זה לא עניין ששניהם בזיקה רופפת. בסדר? ולכן ספק נפשות להקל. אבל מה שמעניין אותנו זה השיטה האחרונה של רבי אליעזר, רבי אלעזר, וכך פוסקים להלכה גם. רבי אלעזר אומר שניהם אינם בדין יום או יומיים. זה לפי שאינו תחתיו, וזה לפי שאינו כספו. מה הוא סובר? קניין פירות כקניין הגוף או לא כקניין הגוף? ואמר רבא, מה איתה מדע רבי אלעזר? אמר קרא, לא יוקם, כי כספו הוא. כספו המיוחד לא. מה זאת אומרת? זה צריך להיות, נכון שיש פה ספק, האם הוא כספו של הראשון או כספו של השני. אבל גם על הצד שהוא כספו של הראשון, הוא לא כספו המיוחד לו. ולכן ממה נפשך לשניהם אין דין יום או יומיים. לא לראשון ולא לשני, כי הוא ספק האם הוא כספו של הראשון או ספק אם הוא כספו של השני. אבל כיוון שיש ספק, אז הכסף פה הוא לא כספו המיוחד, לא של הראשון ולא של השני, ולכן הוא לא יכול, שניהם לא בדין יום או יומיים. וזה, לזה רומז הפני יהושע, כשהוא אומר כספו המיוחד לא אצלנו. זאת הסוגיה שנתנה לו את ההשראה. אז נחזור אלינו. אצלנו, כשהראשון והשני היא כאילו ספק מקודשת לשניהם, נכון? כי הרי הפני יהושע מדמה את המקרים. אז הפני יהושע, לכן אמרתי שאני משתמע מהפני יהושע, שהוא לא רואה את זה כמצב של קידושין רופפים בוודאי לשניהם. אלא מדובר בו בספק קידושין מוחלטים, או לראשון או לשני, ועדיין אומר הפני יהושע, אי אפשר להגיד שממה נפשך היא אוכלת בתרומה. למרות שהיא בוודאי אשתו של הראשון, או בוודאי אשתו של השני, לגמרי. אז למה לא? כי צריך אשתו בכספו המיוחד, קניין כספו הוא יאכל בו, זה לגבי אכילת תרומה. וצריך כספו המיוחד לו. מה זאת אומרת כספו המיוחד לו? שידוע שהיא אשתו של פלוני. הוא יכול להאכיל אותה בתרומה רק אם ידוע שהיא אשתו. אבל אם לא ידוע, למרות שהאמת היא שהיא אשתו אולי, אבל על הצד שהאמת היא שהיא אשתו, עדיין ברור שלא ידוע שהיא אשתו. בשביל שהוא יאכיל אותה בתרומה, צריך שיהיה ידוע שהיא אשתו. מה זה בעצם אומר? הטענה של הפני יהושע היא שלא מדובר פה באמת במצב של קידושין רופפים, אלא במצב של ספק. הוא מחדש שבמצב של ספק, שגם במצב של ספק, אין פה מספיק כדי להאכיל אותה בתרומה. מה הרעיון מאחורי זה? הטענה היא שהרי אשתו של כהן יכולה לאכול בתרומה גם תרומה ששייכת לכהן אחר. נכון? אז לכאורה פה ממש הדבר לא ניתן להיאמר. הרי היא אשתו של כהן א' או של כהן ב'. עכשיו נניח שהיא אוכלת בתרומה של כהן א' ואשתו של כהן ב', אז מה? מותר לה לאכול את התרומה של כהן א' גם עם אשתו של כהן ב'. לכן ממה נפשך את התרומה של כהן א' או את התרומה של כהן ב' היא יכולה לאכול? בין אם זה מכוחו של כהן א', בין אם זה מכוחו של כהן ב'. איך הפני יהושע רוצה לומר פה שהיא לא יכולה לאכול בתרומה בכלל? התשובה היא, הבעיה היא לא שהיא אוכלת את התרומה שהוא לא של בעלה. זה לא בעייתי. הבעיה היא בזיקת הבעלות שיש. זאת אומרת, באיזה, עד כמה הוא בעלה. והטענה היא כזאת, בעצם אישה שאוכלת בתרומה, זה לא בגלל שהיא כהנת. אשתו של כהן זה לא סטטוס. אלא היא אוכלת מכוחו של הבעל. זה מה שכתוב, קניין כספו הוא יאכל בו, הוא יאכל מכוחו של זה שהוא קניין כספו. וכשהיא אוכלת בתרומה, זה בעצם אכילה של הכהן, לא אכילה שלה. אוקיי? הוא אוכל דרכה, הוא מאכיל אותה. אתה יודע, הוא כל טהור בביתך יאכל קודש, המקור השני, גם זה בעצם אומר שהיא אוכלת מכוחו של הכהן. עכשיו, הכהן הראשון לא יכול להאכיל אותה בתרומה, כי לא ברור שהיא אשתו. אבל הכהן השני גם לא יכול להאכיל אותה בתרומה, כי לא ברור שהיא אשתו. אז היא לא יכולה לאכול בתרומה. ברור שממה נפשך, אם אתה שואל אותי לגבי הסטטוס שלה, האם היא אשת כהן? התשובה היא כן. ממה נפשך היא אשת כהן? או של כהן א', או של כהן ב'. אבל לא אשתו של כהן זה לא סטטוס. אם זה היה סטטוס, אז היא הייתה יכולה לאכול בתרומה. אבל לא. אם היא אשתו של כהן, היא יכולה לאכול מכוחו בתרומה. עכשיו אני שואל, מכוחו של כהן א', היא יכולה לאכול בתרומה? לא, כי לא ברור שהיא אשתו. מכוחו של כהן ב' היא יכולה לאכול בתרומה? תשובה היא לא, כי לא ברור שהיא אשתו. נו, אז אם היא לא יכולה לאכול בתרומה, לא מכוחו של כהן א' ולא מכוחו של כהן ב', אז היא לא יכולה לאכול בתרומה. זה הבדל הדין. זאת אומרת, זה לא שהיא, זה לא ש... זאת אומרת, זה לא שאשתו של כהן היא סטטוס. אם היא אישה של כהן, אז היא עצמה נחשבת כהנת והיא יכולה לאכול בתרומה. אם זה היה כך, אז ממה נפשך היא כהנת? או מצד כהן א', או מצד כהן ב', אבל תכלס היא כהנת. אבל לא, זה שכשהיא באה לאכול בתרומה, אנחנו לא דנים מכוחה, אנחנו דנים מכוח בעלה. השאלה היא לא אם היא אשת כהן, אלא השאלה אם הכהן יכול להאכיל, היא לא אשת כהן, היא ישראלית בכלל. אבל היא יכולה לאכול בתרומה כי בעלה כהן. הוא יכול להאכיל אותה, כך גם מהלשון בגמרא, שבעלה מאכיל אותה בתרומה. מה זה אומר? שבעצם בשביל לתת לה לאכול בתרומה, אני שואל אותה מכוח מי התוחלת כאן, זאת אומרת, מי המאכיל שלך? עכשיו, אני לא יכולה להצביע על כהן א', כי לא ברור שהוא יכול להאכיל אותי, ולא יכולה להצביע על כהן ב', כי לא ברור שהוא יכול להאכיל אותי. אז תכלס, אני לא יכולה לאכול מכוחו של כהן א', וגם לא מכוחו של כהן ב', זה מה שהוא אומר, באינן כספו המיוחד לא. זאת אומרת, אם אני לא יכול להצביע בוודאות על א', שהוא הכהן שמכוחו היא אוכלת, אז כהן א' לא יכול להאכיל אותה בתרומה. ואותו דבר גם כהן ב', אז תכלס, אפילו ממה נפשך, היא לא יכולה לאכול בתרומה. יש פה מקום להתלבט מה קורה עם האבא כהן.
בכל מקרה...
כי אם הפני יהושע משהו ממנו שאם האבא כהן אז כן אפשר לאכול בתרומה. הוא מדבר שהאבא הוא ישראל ושניים מקדשים הם כהנים. כי אם האבא הוא כהן, אז פה אני חושב שלפי ההבנה הזאת אפשר להבין את זה. בגלל שאם האבא הוא כהן, אז הרי אם היא לא קניין כספו המיוחד לו של כהן א', אז הוא לא הוציא אותה מרשות האבא. וגם כהן ב' לא הוציא אותה מרשות האבא. אז נכון שאף אחד מהם לא יכול להכיל אותה בתרומה, אבל בדיוק בגלל זה... היא עדיין נחשבת שייכת לאבא מבחינת האכילה בתרומה, ואז היא אוכלת מצד האבא. אם האבא הוא ישראל, אז באמת היא לא יכולה לאכול בתרומה, בגלל ששני הבעלים שלה לא יכולים להאכיל אותה. אם מדובר בקידושין רופפים, אז באמת זה הוויכוח שהיה לנו קודם. אם הפני יהושע הולך על ספק, שזה ספק. אם מדובר בקידושין רופפים, אז יש מקום להתלבט מה יקרה כשהאבא הוא כהן. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא בטוח. אז זה הפני יהושע, ואז באמת יוצא פה חידוש מעניין, שמה שכתוב שהיא לא אוכלת בתרומה, הרי זה מה שהוא אומר, זה פשיטה, אם היא לא אשתו של אף אחד, אז ודאי שהיא אוכלת בתרומה, אז הוא אומר, לא, זה לא פשיטה. היה צריך להשמיע לי שאפילו אם שניהם כהנים, עדיין היא לא אוכלת בתרומה. היא צריך קניין כספו המיוחד לו. זה הערה ראשונה. הערה שנייה, במשנה כתוב, וכן, וכן, אמר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר למד יום, או מעכשיו או לאחר למד יום. מה זה הווכן הזה? ומה זה קשור למקרה הראשון, ששם היה מדובר בשליח, ששלחתי אותו לקדש אישה, לקדש לי אישה, וקידש אותה לעצמו. מה זה הווכן הזה? אז הראש כותב שהווכן זה רק טכנית, שבשני המקרים מקודשת לשני ולא לראשון. גם במקרה של שלחתי שליח, והשליח קידש אותה לעצמו, וגם במקרה שקידשתי אותה לאחר למד, ובא מישהו וקידש אותה בפנים. אז וכן הוא פשוט, שגם פה הדין הוא שהיא מקודשת לשני. אין דמיון אמיתי בין המקרים. יש במהרש"ל כותב, שהווכן בא להשמיע לך שגם פה יש בעיה מוסרית. מה שדיברנו בשיעורים הקודמים. החידוש של המקרה הראשון הוא שיש בעיה מוסרית. ראינו ברמב״ם שזה כמו אני המהפך בחררה. כן? בעצם זה גמרא. לא רמב״ם. מנהג נהג במנהג רמאות, בשיטת הרמב״ם זה בעצם זה כמו אני שהוא נוטל חררה מהאני שמהפך בה, ואז בעצם הטענה היא שאם אני קידשתי אותה כבר, אפילו לא מהפך בה, כבר קידשתי. אני רק מחכה 30 יום, כי אני קידשתי אותה לעוד 30 יום, ועכשיו בא מישהו ומקדש באמצע. אז זה עוד יותר גרוע מהאני המהפך בחררה, זה כבר אני שקנה את החררה. הוא לא רק מתלבט האם לקנות או לא, או שהוא מתעסק, או שהוא במסע ומתן, לא, הוא כבר קנה. זה רק מחוסר זמן, הוא קנה את החררה לעוד 30 יום, פתאום בא מישהו ולוקח לו את החררה. אז אם אני המהפך בחררה זה בעיה מוסרית, אז פה ודאי שיש בעיה מוסרית. אז וכן שכתוב פה, בא ללמד אותנו שכמו שיש בעיה מוסרית בשליח שמקדש לעצמו, כך גם במקרה הזה יש בעיה מוסרית. ואז וכן באמת וכן מהותי. אוקיי, עכשיו עוד הערה. כל אלה זה רק הערות מקדימות, לפני שאני נכנס לנושא שלנו. הערה נוספת, מה קורה במקרה של קידש לאחר למד? מקרה הראשון מבין השניים שלנו, כן, השני במשנה. אני קידשתי לאחר למד, לא מעכשיו הוא לאחר למד. עכשיו בא השני וקידש אותה באמצע, אז כתוב שהיא מקודשת לשני. מה קורה אם מת השני? נגיד, אני קידשתי אותה אחר למד, בא השני אחרי שבוע וקידש אותה, ואחרי עוד שבוע הוא מת. עכשיו, עברו עוד שבועיים, אחרי השבועיים הראשונים, עוד שבועיים, הגיע הלמד יום שלי. האם עכשיו היא תהיה מקודשת לי? אם השני לא היה מת, אז היא הייתה אשתו של השני, אין לה קידושין שלי על מי לחול, היא כבר אשת איש. אבל אם השני מת, אז יש אולי מקום לומר, אם הוא היה חוטף אותה, היה חוטף אותה, אבל עכשיו שהוא מת, היא נשארה פנויה, אז הקידושין שאני עשיתי, שאמורים לחול אחרי למד יום, יחולו, כי עכשיו היא פנויה. ובאמת, הרמב"ן פה מביא בשם הירושלמי, הרמב"ן כותב ככה, ובא אחר וקידשה בתוך 30 יום, מקודשת לשני. מדלא קטני ואינה מקודשת לראשון, שמע מינה שאם גירשה שני בתוך 30, חלו קידושי ראשון. אומרת, או שגירש אותה, לא משנה כרגע. אומרת, כתוב שמקודשת לשני, לא כתוב שהיא לא מקודשת לראשון. עכשיו, ברור שאם השני קידש אותה והיא ממשיכה איתו כבר, אז היא לא מקודשת לראשון, אלא רק לשני. אבל בשלב שבו השני נתן לה את הקידושין, ביום שהוא נתן לה את הקידושין, אי אפשר להגיד שהיא לא מקודשת לראשון. כי אם השני יגרש אותה או ימות, אז הקידושין של הראשון ימשיכו להיות בתוקף. אז לכן המשנה לא יכולה לומר מקודשת לשני ולא מקודשת לראשון. יכולה להגיד מקודשת לשני. האם מקודשת לראשון או לא, ימים יגידו. אם היא תהיה פנויה כשיעברו ה-30 יום, אז היא תהיה מקודשת לראשון גם. כך מדייק הרמב"ן. זאת אומרת, מזה שהמשנה לא אמרה שהיא לא מקודשת לראשון, אלא רק אמרה שמקודשת לשני, משמע שאם היא פנויה כשמגיעים ה-30 יום האלה, אז היא תחזור ותהיה מקודשת לראשון. וכן מפורש בירושלמי, לפיכך אם מת השני בתוך 30 יום או גירש, חלו עליה קידושי ראשון לאחר למד יום. מת לאחר 30 או גירש, לא חלו עליה קידושי ראשון. זאת אומרת, אם השני קידש אותה, והיא הייתה אשתו, והוא מת אחרי שנה. כבר חלפו ה-30 יום מקידושי הראשון, אז אבוד. כי ברגע שהיה הלמד יום האלה, היא כבר הייתה אשתו של השני, ולכן לא יכולה להתקדש לראשון. ועוד אמרו שם שהיא מת השני והיה לו אח, מכיוון שהיא זקוקה לייבום, לא חלו עליה קידושי ראשון. כן, היא מתה שני והיא זקוקה לייבום, אז בעצם עדיין יש פה משהו שמונע את קידושי הראשון מכוח קידושי השני, ולכן לא חלים עליה קידושי הראשון. כן, הפני יהושע כאן מביא את זה בשם הראש, אז הוא אומר, באמת יש לי לתמוע על דקדוק זה. וכיוון דקטני מקודשת לשני, ממילא ידעינן דאינה מקודשת לראשון. כן, הרמב"ן הרי מתחיל בשאלה, למה המשנה לא אמרה שהיא לא מקודשת לראשון? אומר הפני יהושע, היא כן אמרה. כשהיא אמרה מקודשת לשני, בזה היא אמרה לא מקודשת לראשון. למה צריך להגיד מקודשת לשני, אבל לא לראשון? ואם משום דאינה מקודשת לראשון, הווה יותר רבותה לחומרה, דאינה מקודשת ואינה צריכה מנוגת, מה הפני יהושע? יכול להיות שהיו צריכים להגיד במקום מקודשת לשני, היו צריכים להגיד רק אינה מקודשת לראשון. כי זה רבותה יותר גדולה, כן, שהיא לא צריכה מנוגת. ואם כן להתנאי לחוד, שיגיד רק את זה, שאינה מקודשת לראשון, ושלא יגיד מקודשת לשני, הנה מילאיתה. זה גם לא דיוק. דעד רבה, עיקר רבותה דמתנית, דמקודשת לשני, דבת ישראל לכהן, תאכל בתרומה. ואם כן, כיוון דאפילו לכולה מקודשת לשני, דאוכלת בתרומה, הרי זה חידוש לכולה, שיכולה לאכול בתרומה. אז זה חידוש משמעותי. על כוח, אפילו איך הדערוס הראשון ישראל, על כן, אפילו איך הדערוס הראשון ישראל, על כוח, דאינה מקודשת כלל הראשון, אלא על השני לגמרי. קיצור, הדיוק של הרמב"ן הוא לא דיוק. רמב"ן והראש והירושלמי. ועוד, דלמי דקיים עלן כרבי יוחנן, דאם לא בא אחר וקידשה, וחזרה בה, עתי דיבור ומבטל דיבור, אם כן, לא מצי למתנה כלל, אינה מקודשת לראשון, ואם כן, עבד היקינן תמה דפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר, עליו אחי מקודשת לראשון, ועל איתה. לנו יש עוד דיוק מה קורה אם היא ביטלה את הקידושין, תוך כדי 30 יום. אז הרמב"ן אומר, לרבי יוחנן, סליחה, אומר, שאם לא הגיעה אחר והיא ביטלה את זה, אז הקידושין מבוטלים. ואם היו אומרים אינה מקודשת לראשון, אז היית חושב שהיא לא, שאם היא לא פשטה את ידה וקיבלה קידושין מאחר, אז היא מקודשת כן לראשון והיא לא יכולה לחזור בה. ולכן אומר, הפלא יהושע לא מקבל את הדיוק של של הראש. ובאמת יש להתמוע על המפרשים שפסקו, די מת השני חלו קידושי ראשון, סתם קשה עליהם, ומאי חטאתי, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? דנאי דאיקה למימר דלאחר 30, כיוון שנמצאת פנויה חזרו קידושי ראשון למקומם, בסדר, אז אני יכול לקבל את זה שאם השני יסתלק, גירש או מת, אז הראשון, הקידושין של הראשון חלים עליה ב-30 יום, אבל הרי חזרה בה האישה. הרי ברגע שהיא קיבלה קידושין מהשני, אז זה אומר שהיא כבר לא רוצה את קידושי הראשון, אז היא חזרה בה, וראינו למעלה שלפי רבי יוחנן, מה? כן, בסדר, הוא אומר, הרי רבי יוחנן אומר שאם היא חזרה בה, אז היא יכולה לחזור בה בתוך ה-30 יום, נו, אז פה היא חזרה בה. זה אפשר לענות, מה אתה עונה?
לא חזרה
בה. למה? מה?
שהיא הגיעה, השני אמר
לה, אז היא חזרה בה, אז היא לא רוצה את הראשון, היא רוצה את השני.
חשבה עד סוף
הלמד. מה?
חשבה עד סוף
הלמד. אם היא חשבה עד סוף הלמד, אז זה לא קידושין לשני, כי הרי היא מקודשת לו לעולם. אם היא חשבה, אז היא התרצות בטעות, אז היא לא מקודשת לשני. כי היא חשבה שהיא מקודשת לו רק עד הלמד, ובעצם לא נכון, בואו שהיא מקודשת לו לעולם, את זה היא לא רצתה. זה מקח טעות, היא לא התרצתה בכלל. אני חושב שהנקודה היא שלא נכון שהיא חזרה בה. הרי אם היא התקדשה לשני, אם השני קידש אותה, היא אמרה, אני מעדיפה את השני על הראשון. היא לא חזרה מהקידוש של הראשון. אם לא יהיה לה את השני, היא עדיין רוצה את הראשון. אז ברגע שהיא התקדשה לשני, אם הוא לא גירש אותה ולא מת, היא מקודש לשני, כי זה יהיה עדיפה. ובאמת היא עדיפה את זה, יכול להיות שמכוח החזרה של הראשון, היא לא מקודש לראשון, אלא מקודש לשני. אבל אם השני מת או גירש אותה, היא לא אמרה שהיא לא רוצה את הראשון אם אין שני. זאת אומרת, אם אין שני, היא לא חזרה בה ואמרה שהיא רוצה את הראשון. לכן אני חושב שזאת לא קושייה קשה. בכל מקרה, אבל... הטענה הזאת מחדדת את הסיטואציה המוזרה הזאת שיש כאן, בקידושין לאחר למד. הרבן והראש, מה שמביאים מהירושלמי, בעצם אומרים שאם השני מת או גירש אותה, פתאום הקידושין יכולים לחול עליה של הראשון. הקידושין של הראשון יכולים לחול עליה אחרי ה-30 יום. אז למה הם לא חלים אם השני לא מת או גירש אותה? כי פשוט היא כבר אשת איש, אין לקידושין על מה לחול. זאת אומרת, יש פה איזושהי סיטואציה מוזרה, שבה בעצם יש פה פעולת קידושין שהולכת להתחולל בעוד 30 יום, והיא הולכת להתחולל בכל מקרה. כל השאלה זה האם האישה פנויה ואז הקידושין יתפסו, או שהיא לא פנויה ואז הם לא יתפסו. אבל יש פה פעולת קידושין שעומדת להתחולל בעוד 30 יום. מאיפה רואים את זה? רואים את זה מהמשנה עצמה. כי במשנה עצמה כתוב שאם הוא מקדש אותה לאחר למד, הרי פעולת מתן הטבעת נעשה עכשיו. עכשיו הוא נתן לה את הפרוטה ואמר, הרי את מקודשת לי, הוא אמר לאחר למד. אז עכשיו היא לא אשתו, היא פנויה, כי עובדה שמישהו אחר שמקדש אותה היא תהיה מקודשת לו, אבל בעוד 30 יום, פתאום היא תהיה אשת איש, מכוח איזה פעולה? מכוח הפעולה הראשונה. זאת אומרת, הפעולה הראשונה יצרה סיטואציה שבה בעוד 30 יום כאילו נעשית עליה פעולת קידושין והיא הופכת להיות אשתו. אם זה באמת כך, אז אני יכול להבין את מה שהירושלמי והרמב"ן והראש אומרים, שאם השני גירש אותה או מת, אז היא תחזור ותתקדש לראשון, כי בעצם זה לא הפעולה הראשונה קידשה אותה, אלא הפעולה הראשונה יצרה מצב שאחרי 30 יום תהיה פעולת קידושין. אז אין בעיה, מה אכפת לי שהיה שני באמצע? הפעולת קידושין הזאת עכשיו פתאום נוחתת עליה, אם היא פנויה, היא תהפוך להיות אשת איש.
שמה? שביום, שאותו מעשה שהמקדש הראשון עשה ביום הראשון, יפול לאחר למה. הוא אומר, אני עושה עכשיו מעשה, אבל...
כי אז איך השני, למה השני מונע את זה? הרי כבר עשיתי את פעולת הקידושין והיא תחול לאחר למד. אז מה אכפתי שיש שני באמצע גם אם לא גירש אותה ולא קידש אותה? מה לעשות? היא לא פנויה היא פנויה רק עד על המדיום, אתה לא יכול לקדש אותה מעבר לזמן שבו היא פנויה. זאת אומרת, היא יכולה לקבל קידושין רק עד על המדיום. נראה איכשהו שלא, יש פה משהו שהוא, זה לא קידושין שמראש, נעשו מראש רק הם חלים עד על המדיום, אלא זה קידושין שנעשים בעוד על המדיום. אני אראה את זה, אני אוכיח את זה עוד מעט, שזה חייב להיות ככה. אבל ככה נראה מפה, בעצם אני אנסח את זה כך. למעשה, כשאני נותן לה פרוטה ואני אומר לה, הרי את מקודשת לי, יצרתי חלות קידושין. חלות קידושין נוצרה עכשיו. רק אני אומר עכשיו, לאישה, החלות הזאת תעופף באוויר. היא עוד לא רובצת עלייך, כן? היא עוד לא נוחתת עלייך, היא מעופפת באוויר. בעוד 30 יום זה ינחת עלייך ותהפכי להיות אשתי. אז פעולת הקידושין יצרה חלות של קידושין, הפעולה של מתן הטבעת ואמירה הרי את מקודשת, יצרה חלות קידושין, אבל החלות היא עוד לא חלות שיושבת על האישה. אין על האישה חלות אשת איש. החלות מעופפת באוויר. בעוד 30 יום, אם האישה תהיה פנויה, החלות הזאת תנחת על האישה והיא תהפוך להיות אשת איש שלי. אבל אם האישה לא פנויה, החלות הזאת תישאר מרחפת באוויר, אבל היא כבר לא אשת איש. אין, החלות לא יכולה להתאפס על האישה, כי היא לא פנויה לקידושין. הטענה שעומדת פה ברקע בעצם, זה שאין דבר כזה, שמישהו עושה פעולת קידושין עכשיו, לא נוצר שום דבר, ופתאום בעוד 30 יום האישה תהיה אשת איש. אין דבר כזה. זאת אומרת, לא יכול להיות נתק כזה בין הפעולה שאותה אני עושה לבין התוצאה, והאישה היא אשת איש. אם הפעולה שלי לא יצרה שום דבר, אז בעוד 30 יום האישה לא יכולה פתאום להפוך יש מאין לאשת איש. סתם ככה פתאום. משהו צריך לחולל את התוצאה הזאת. אז אם הפעולה שלי הראשונה לא עשתה שום דבר, ויש פה חלות מושהת, והחלות נוצרת בעוד 30 יום, היא לא יכולה להיווצר. אין מה שיצור אותה, הפעולה כבר נגמרה. אלא חייב להיות, זה מה שנקרא, עוד מעט נראה, בלשון הראשונים והאחרונים, קלטה קניינו. פעולת הקניין כבר קלטה. ברגע שהיא קלטה, היא לא יכולה פתאום לחולל מצב חדש, כי היא כבר לא בעולם, הפעולה נעשתה לפני 30 יום, זהו. אין מה שייצור עכשיו את חלות האשת איש. לכן חייב להיות שהפעולה כשהיא נעשתה, היא כבר אז חוללה את החלות. חלות, כן, זה משהו שמישהו מחולל אותו. בסדר? אז הפעולה חוללה, יצרה חלות אשת איש. נכון שחלות האשת איש הזאת עכשיו מרחפת באוויר, והיא תנחת על האישה בעוד 30 יום. אבל, 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 אבל יש משהו שקיים מרגע הפעולה ועד החלת החלות, עד העוד 30 יום. הפעולה לא נעשתה ונעלמה מהעולם. יש משהו שהשתייר בעולם שהוא תוצאה של הפעולה ההיא. אחרת נוצר פה איזשהו נתק בין הפעולה שאותה עשיתי לבין החלות שנוצרת עוד 30 יום. זה לא יכול להיות. זה נקרא קלטה קניינו. זה מה שאנחנו רואים פה בעצם בסוגיה הזאת, ואני חושב שזה, זאת המשמעות של דברי הרמב"ן והירושלמי והראש. כי זה מה שהם אומרים, נוצרה פה חלות, אבל היא לא יושבת על האישה. אז אם האישה פנויה, כי השני מת או גירש אותה, אין בעיה, החלות תנחת עליה והיא תהפוך להיות אשת איש. כי הרי החלות קיימת פה, היא מרחפת באוויר, היא נוצרה מהמעשה הראשון. אבל אם השני קידש אותה, וכרגע הרי לא אשת איש, כי החלות מרחפת באוויר, אז זה קידושין. אז אם הוא לא מת ולא גירש אותה, אז עכשיו החלות רוצה לנחות עליה, אבל היא אשת איש, אי אפשר לקדש אשת איש. זאת אומרת, נעשית פה איזושהי פעולת קידושין בעוד 30 יום, אבל זה לא פעולת קידושין במובן של מתן טבעת. מתן הטבעת היה קודם. אלא זה פעולה של השלמת העניין. החלות עכשיו הוא רוצה לנחות על האישה, והיא לא מצליחה לעשות את זה אם היא אשת איש. אם היא לא אשת איש, אז זה באמת יקרה. וזה מביא אותי לשאלה של קלטה קניינו, שזה הנושא שלנו בעצם. קלטה קניינו. בעצם מתוך לשון המשנה, משתמע, לא משתמע, זה ברור, שאם הוא מקדש את האישה לאחר לעמד, אז אחרי למד היא תהיה מקודשת לו. המשנה אומרת, נכון, בתוך הלמד, אם בא מישהו אחר וקידש אותה, אז היא מקודשת לשני. אבל בסאבטקסט, כן, ברור שאם לא בא מישהו שני וקידש אותה, אז כמובן, הקידושין יחולו בעוד למד יום. עכשיו, זה בעצמו דין מאוד לא פשוט. אנחנו פוסקים שאם אדם עשה פעולה קניינית, והוא רוצה רק להשהות את החלות, נגיד לעוד למד יום, לעוד שבעה ימים, לא משנה לעוד כמה זמן, זה לא עובד. זה לא יחול. כי קלטה קניינו. זה לא יכול לעבוד. אז אם ככה בעצם יוצא פה שהדין שכתוב במשנה הוא טריוויאלי. אם הוא מקדש אישה לאחר למד, זה פשוט לא עובד, אז היא סתם פנויה, ואם בא מישהו אחר וקידש אותה, ברור שהיא אשתו של השני. לא בגלל שזה עוד מחוסר זמן לקידושין של הראשון, אלא כי אין קידושין של הראשון, הם לא תקפים. אין, גם אם לא יבוא מישהו אחר, בעוד למד יום היא לא תהיה מקודשת לראשון. כי אין, ברגע שאתה השהית את החלות, לא, אין, זה לא באותו זמן, הפעולה הקניינית והתוצאה שלה לא קורית באותו זמן, התוצאה לא יכולה לקרות בלי סיבה, יש מאין. ולכן בעצם זה בכלל לא קידושין, אבל אז להגיד שאם בא שני וקידש אותה, אז היא מקודשת לשני, זה טריוויאלי. לכן די ברור שבמשנה לא כתוב כך. במשנה כתוב שהקידושין של הראשון כן תקפים, ואם לא יקרה שום דבר באמצע, אז בעוד 30 יום היא תהיה אשתו של הראשון. נכון שב-30 יום האלה היא עוד לא אשתו, ולכן אם בא שני וקידש אותה, היא מקודשת לשני. אבל זה לא בגלל שאין בכלל קידושין הראשון, יש קידושין הראשון, רק היא בינתיים פנויה. אבל אם לא יבוא אף אחד באמצע, בעוד 30 יום היא תהפוך לאשתו של הראשון. וזה קשה מאוד. זה קשה מאוד, כי הכלל בהלכה הזה שקלטה קניינו לא מועיל. ואת, אם פעולת הקניין הסתיימה, אז לא יכול לקרות שום דבר. המקור לדברים האלה, מי שמנסח את זה בצורה הברורה, זה הר"ן בנדרים בדף כ"ח עמוד ב'. זה פה לפניכם. אומר ככה, זה ההקשר, הקטע הראשון פחות חשוב ענייננו, וכיוון שכן כתב ז"ל, אני קורא עכשיו מהקטע שמושחר, זה בשם הרשב"א, דמהשם אינן לדיני ממונות, שהאומר לחברו, לך חזק וקני, שדה, או שתהה נתונה לך מעכשיו, עד שאלך לירושלים, וחזר וקנאה ממנו קודם שעלה לירושלים, חוזר וזוכה בה מקבל, שכך אמר לו, לעולם יהיה שלך עד שעלה לירושלים, ומעכשיו, ולאותו זמן שיקנה אותו ממנו, נותנו לו. מה הוא אומר? אני מכרתי שדה לחבר שלי לאחר למד. בסדר? עכשיו, אם... עכשיו, קניתי את זה ממנו בחזרה, את השדה. בסדר? ועכשיו עליתי לירושלים. זה כמו מעכשיו ולאחר למד, מעכשיו ולאחר שעלה לירושלים. בסדר? ועכשיו עליתי לירושלים. האם, נגיד אני ראובן, מכרתי לשמעון את השדה, מעכשיו ולאחר שעלה לירושלים. כן? ואז יחול. בסדר? עכשיו, באמצע, קניתי זה ממנו בחזרה. כי הרי מעכשיו ולאחר למד, זה בעצם קניין שמתפתח, זה מתחיל מעכשיו, אוקיי? קניתי זה ממנו בחזרה. צריך לעשות בזה שימושים, כמו מה שראינו בעבד שם, בעבטה, אוקיי? מה קורה עכשיו כשאני עולה לירושלים? האם השדה הופך להיות של שמעון, של הקונה? או שברגע שקניתי זה ממנו, אז נסתיימה העסקה. אז הוא אומר, אז כן, הוא קנה את זה. שייך לשמעון חזרה, כן, לקונה, בסדר? בדיוק. ממשיך הר"ן, מי הוא? דווקא באמר לי מעכשיו. אבל לא אמר לו מעכשיו, לא קני. דכיוון דקניינו בחזקה הוא, וחזקה זו שהוא מחזיק עכשיו כבר קלטה לאחר שקנה ממנו, אבלי כמשוך פרה זו ולא תיקנה לך אלא לאחר למד יום. דילוקיימה ברשותי לאחר למד יום לא קני. החנמי כיוון דאותו קניין שני לא חייל מאשתה אלא לאחר שיחזור ויקנה אותה ממנו, והאישה אתה כבר קלטה חזקה זו ואי אפשר לו שיקנה. ואת, אם הוא לא אמר מעכשיו והוא חזר וקנה את זה ממנו, אז הוא לא יקנה את זה בחזרה. כשאני עלה לירושלים הוא לא יזכה בשדה. שדה תישאר שלי. אם אמרתי מעכשיו, השדה הופך להיות שלך. אם לא אמרתי מעכשיו, אז לא. למה? כי קלטה קניינו. מה זאת אומרת? הוא עשה עכשיו פעולת קניין בחזקה. נגיד, אני ראובן, אני מוכר את השדה לשמעון, אחרי שיעלה לירושלים. שמעון עשה עכשיו פעולת חזקה. כמו פעולת הקידושין שראינו אצלנו בסוגיה, הוא עושה את הפעולה עכשיו. עכשיו אני, אחרי שבוע, קניתי את זה ממנו בחזרה. עברו כמה שבועות, עליתי לירושלים. השאלה אם שמעון זכה מכוח החזקה שהוא עשה בהתחלה, השאלה אם הוא זכה בקרקע. אומר הר"ן, תלוי אם אמרתי מעכשיו. אם אמרתי מעכשיו, אז הוא זכה. אם לא אמרתי מעכשיו, הוא לא זכה. למה? אם לא אמרתי מעכשיו, אז פירוש הדבר שעשיתי פעולה קניינית כרגע, פעולת חזקה, עשיתי הכוונה שמעון עשה, פעולת חזקה שקונה את הקרקע, אבל הקניין לא חל, כי הרי אני קניתי את זה ממנו באמצע, נכון? ועכשיו הוא רוצה לחזור ולזכות בזה. אי אפשר, קלטה קניינו. הפעולת החזקה הסתיימה ואין שום דבר. למה אם הוא אומר מעכשיו זה כן עובד? בדיוק, כי הקניין התחיל לחול כבר בעת שעשיתי את המעשה, נכון שהוא עוד לא הסתיים עד העלייה לירושלים, אבל הוא התחיל לחול. אז כאן באמצע, אם אני קניתי את זה ממנו בחזרה, זה לא מפקיע את מה שהתחולל בינתיים, זה רק עוצר את זה. ברגע שזה יחזור אליו, זה יסתיים וזה יחזור להיות שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן, אומר הר"ן, שפעולה קניינית חייבת לחולל איזושהי תוצאה באופן מיידי. לא יכול להיות מצב שהפעולה קלטה והתוצאה עוד לא התחוללה, אלא תתחולל לאחר זמן. אין דבר כזה. קלטה קניינו, הפעולה הסתיימה. אתה לא יכול לחולל תוצאה במרווח זמן אחרי הפעולה. זו בעצם הטענה. כמו שאמרתי את זה קודם, בעצם, זה אומר, כן, הוא אומר את זה גם פה, למשל אם אני קניתי בהמה במשיכה, אני אומר, זה יקנה לך לאחר למד. לא עוזר. לא תקנה. בלי, אין קניין באמצע, לא קנה את זה באמצע מישהו, לא קניתי בחזרה ממך, שום דבר. פשוט מכרתי לך בהמה, משכת אותה, וזה יקנה לך לעוד למד יום. הוא מדייק את זה מהגמרא בנדרים. זה לא הנחה, זה מסקנה שיוצאת מהגמרא בנדרים. אני לא נכנס כרגע לפרטים, כי זו סוגיה סבוכה. סוגיה של בר פדה שם עם קדושת הגוף. אז הטענה של הר"ן זה שאם אני מוכר לך בהמה לעוד למד יום, אין דבר כזה. או שאני מוכר עכשיו, מיד כשעשית את פעולת המשיכה, או שתעשה את פעולת המשיכה עוד למד יום. אתה לא יכול לעשות את פעולת המשיכה עכשיו, והקניין יחול בעוד למד יום. לכן במקרה הזה של הקרקע, אם אתה עושה פעולת חזקה, גם בלי שקניתי את זה ממך בחזרה. אם אתה עושה פעולת חזקה עכשיו על הקרקע, ואתה רוצה שתהיה בעלי בעליה בעוד למד יום, כשאני אעלה לירושלים, לא יעזור. רק אם אני אומר לך מעכשיו, זה שקניתי את זה ממך בחזרה באמצע, זה לא ממש חשוב, זה חשוב רק לעניין המעכשיו. אז שאם אמרתי מעכשיו, אז אפילו אם קניתי את זה ממך בחזרה, זה עדיין יחול. זה החידוש. אבל אם לא אמרתי מעכשיו, אז לא ממש משנה אם קניתי את זה ממך בחזרה, או לא קניתי את זה ממך בחזרה, זה לא חל. בסדר? זה הטענה של הר"ן. מה זה אומר בעצם, בשפה שדיברתי עליה קודם בסוגיה שלנו? זה אומר שכשאני עושה פעולה קניינית, נוצרת עכשיו החלות. חלות הבעלות על השדה, או על הבהמה, או הקניין, הקידושין באישה. התוצאה המשפטית, ההלכתית, חייבת להיווצר מיד עם עשיית הפעולה. אבל, אם לא אמרתי מעכשיו, אלא אמרתי לאחר לעמד, אז אני נוצרת חלות של בעלות, נגיד אני בחרתי לך הבהמה, אתה משכת אותה, אבל הקניין הוא לאחר לעמד, כן? אז נוצרה חלות הבעלות, אבל היא לא יכולה לחול, כי אמרנו זה רק עוד למד יום, אז היא פשוט תתפוגג. זהו, לא יקרה כלום בעוד למד יום. אם אמרתי מעכשיו, אז נוצרה חלות של בעלות, היא מעופפת שמה ונוחתת לאט לאט על החפץ, בסוף למד יום, או כשאני עולה לירושלים, אז זה מסתיים ואז זה נוחת. אבל החלות נוצרת מיד עם עשיית הפעולה. לכל היותר יכולה להמשיך לעופף או לנחות חלקית ובהדרגה, עד שהיא חלה לגמרי על החפץ. אבל יצירת החלות חייבת להיות מיד עם עשיית הפעולה. אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו, כדי שהחלות שנוצרה לא תחול ישירות על הדבר, צריך משהו שיעצור אותה. כי אחרת, למה אני לא יכול למכור לך את הבהמה, אתה תמשוך אותה, נוצרה חלות שמעופפת באוויר, ואחרי 30 יום היא תנחת על הבהמה, והבהמה תהיה שלך. למה הר"ן אומר שאי אפשר? כי ברגע שהחלות נוצרה, ממה נפשך? אם היא פה, אין משהו שמונע אותה, אז היא תנחת על ה... אז עכשיו יחול הקניין. אלא אם כן, יש משהו שמונע אותה. בדיוק. קידושין של מישהו אחר זה במקרה שלנו. זה מה שמונע אותו, לכן הבאתי את הרמב"ן. במקרה של, אם הוא אומר מעכשיו, אז המנגנון של המעכשיו מונע אותה. כי מה אתה עושה? כשאתה אומר מעכשיו, אתה בעצם אומר מעכשיו ולאחר למד, אתה בעצם אומר, יוצר את החלות עכשיו, אבל אני רוצה שהיא לא תחול סופית עד אחרי למד יום. בדיוק. אתה יוצר משהו, נקרא לזה כוח משחית, כך קורא לזה רב שלמה פישר במאמר שלו, איזשהו כוח שעוצר את החלות הזאת למעלה, ואחרי למד יום נעלם הכוח הזה, והחלות נוחתת והכל בסדר. אבל חייבת להיות רציפות. זאת אומרת, כשאתה עשית את הפעולה, אז החלות צריכה להיווצר מיד, ואם אתה רוצה שהיא לא תחול מיד, אתה חייב לייצר גם משהו שיחזיק אותה למעלה, זאת אומרת שיעצור אותה. זה ממש מנגנון מכני. אתה לא יכול, מילים לא יעשו פה כלום. אתה צריך לייצר מכניזם שמחולל את החלות, עוצר אותה מלנחות, גורם לה לנחות מתישהו. לא עשית את זה, לא קרה כלום. אם הפעולה לא מכילה את החלות, או חלות אין משהו שעוצר אותה, אבל היא לא יכולה לחול, אז החלות לא נוצרת. אז אין כלום. זו פעולה נעשתה לריק. הפעולה כבר לא בעולם, וזה מה שנקרא קלטה קניינו. בספר בית ישי, בסימן למדי, של רב שלמה פישר, יש לו הרי דרשות, ויש את הספר של חידושים על השס. אז בחידושים על השס, בסימן למדי, הוא מדבר שם על דיני תנאי. ושם הוא ממש מגדיר את זה באופן הזה. הוא גם מזכיר את הביטוי קלטה קניינו. הוא אומר שכאשר אני עושה תנאי, אז אני בעצם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שתתני לי 200 זוז. אוקיי? מגרש אישה, לא משנה, אני אומר שתתני לי 200 זוז. מנגנון התנאי, הרי כל מה שצריך, מנגנון התנאי בעצם הוא חידוש של התורה מתנאי בני גד ובני ראובן. אם לא עשית את זה, אולי אני אקדים עוד הקדמה. יש בדיני תנאים, יש כל מיני כללים, אין קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, תנאי כפול, כל מיני דיני תנאים. זה מה שכתוב בתורה, שבידו לקיימו, כל מיני, שייך בשליחות. בגמרא בכתובות, בדף עין ה', הגמרא מדברת שם על המקדש אישה על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. אז יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, כי זה מתנה מה שכתוב בתורה. יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה במתנה מה שכתוב בתורה בדבר שבממון. אז רבי יהודה תנאו קיים, אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון, לפי רבי מאיר תנאו בטל. עכשיו, מה קורה לפי רבי מאיר אם התנאי בטל? או לפי רבי יהודה, נגיד, בתנאי שהוא לא תנאי ממוני, אלא מתנה מה שכתוב בתורה לא בממון, שזה אי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. אז גם רבי יהודה יסכים שהתנאי בטל. מה זה אומר שהתנאי בטל? אז אומרת הגמרא, התנאי, במקומות אחרים היא אומרת, התנאי בטל והמעשה קיים. זאת אומרת, הכוונה שלא שהאישה לא מקודשת ולא שווה כלום. לא, האישה מקודשת ללא שום התנאיה. אין הסתייגות לקידושים. אז שואל על זה תוספות, תוספות מפורסם, שואל על זה, איך זה יכול להיות? הרי הוא לא התכוון לקדש אותה אם יהיה לה עליו שאר כסות ועונה. איך אפשר לכפות עליו קידושים שהוא לא מעוניין בהם? הרי על דעת כן הוא לא קידש אותה. הוא לא רוצה את זה. אוקיי? אז הרי שם בתוספות טוען שבעצם מנגנון התנאי זה מנגנון שאומר אני מקדש אותך בכל מקרה, מעכשיו. רק אם לא יתקיים התנאי אני רוצה שזה יעקר. כי אי אפשר לקדש אחרת, אי אפשר לקדש באופן מסויג. אתה יכול לקדש אותו לגמרי באופן לא מסויג ולהגיד שאם לא יתקיים התנאי אני רוצה שזה יעקר. אבל אתה לא יכול לקדש את האישה על דעת כן ולא לקדש אותה על דעת שלו. אין דבר כזה, זה לא מוגדר היטב. אז בשביל שבן אדם יוכל להתנות תנאים, התורה חידשה חידוש. שאתה יכול להכיל חלות באופן גמור, ולהתנות שהיא תופקע אם לא יתקיים התנאי. אבל זה מותנה בזה שיתנית לפי משפטי התנאים. אם לא יתנית לפי משפטי התנאים, לא הצלחת לייצר את המנגנון שיפקיע את החלות, ואז יצא שהיא חלה לגמרי בלי שום הסתייגות. ולכן אם אתה מתנה על מה שכתוב בתורה, שזה תנאי שאי אפשר להתנות, אז אתה החלת לגמרי ואתה רוצה שהתנאי יעקור את החלות, אבל תנאי שלא הותנה כדין, אין לו את הכוח לעקור את החלות. לא עתיד דיבור ומבטל מעשה. ולכן שם, כיוון שהמעשה יתקיים, אז החלות חלה וללא שום הסתייגות. את זה מנסה להסביר רבי שלמה פישר ככה. הוא אומר, כשאתה רוצה לקדש את האישה בתנאי של עוד למד יום, לא, לא זמן שלא יודע, בתנאי, אבל התנאי יתקיים, נגיד, לא, שתתני לי 200 זוז בלמד יום הקרובים. כי השיית זמן לא בטוח זה בכלל תנאי, זה, זה עוד נצטרך לדון. ואתה מקדש אישה על מנת שהיא תיתן לך 200 זוז ב-30 יום הקרובים. אז הרי ברגע שאתה מקדש את האישה, איך זה יכול להיות שהקידושים לא חלים מיד? קלטה כעניינו. חייב להיות שחלות הקידושים חלה מיד כשאתה עושה את זה בתנאי. והתנאי עוסק בכוח המשחית. ואת התנאי הוא זה שיקבע האם אני אתן לחלות לנחות על האישה, או אני לא אתן לה לנחות על האישה, מתי שיתקיים או לא יתקיים התנאי. והעשייה של התנאים לפי משפטי התנאים, בעצם תפקידה לברוא את הכוח המשחית הזה. לכן אתה חייב להתנות לפי הכללים של התורה, כי בלי זה לא תצליח לייצר את הכוח המשחית. אוקיי? ולכן בעצם הוא אומר שכל הרעיון של התנאים ניזון מהדין של קלטה קניינו. אתה חייב להתנות, אחרת סברה פשוטה, למה צריך תנאים נגד ובני ראובן, למה צריך חידושים, הרי בכל מערכת משפטית בעולם, אדם מתנה תנאים ואתה יכול לתת תנאים על כל מה שאתה עושה. למה צריך פה חידושים מיוחדים, למה צריך ללמוד את זה מתנאים נגד ובני ראובן? הטענה של רי ושל מה שרב שלמה פישר מסביר, זה לא סברה פשוטה, כי מבחינת התורה, העיקרון הוא שאם עשית פעולה, הפעולה צריכה לחול נקודה. אין הסתייגויות ואין כלום, אתה לא יכול לעקור, לא עתיד דיבור ומבטל מעשה. זה סוג של מכניזם, ברור שכשאתה מתכוון, אתה רוצה את הקידושים כך ולא רוצה אותם כך. השאלה, אבל איך אפשר לממש את זה? אז ברמה המכנית, ההלכה לא מאפשרת לממש דבר כזה, גם אם אתה רוצה או לא רוצה, כי מבחינת ההלכה מדובר פה באיזשהו סוג של מציאות. יש פה מציאות של קידושים, אתה רוצה לעקור את המציאות הזאת, צריך משהו שיעשה את העבודה. ואם קלטה קניינו, אז אין, אז גמרנו, אז היא כבר אשתך, לא, זה לא תלוי בשום דבר. אם אתה רוצה משהו שיעקור את הקידושים, אתה צריך לייצר אותו בעת הדיבור. כשאתה מקדש את האישה או מגרש אותה, אתה צריך יחד עם יצירת החלות קידושים, לייצר עוד משהו שהוא מנגנון של הכירה או החלה של החלות. ושם הוא בעצם מתאר את הכוח המשחית וכל הדיבורים המצחיקים האלה, על העניין הזה שיש חלות מעופפת באוויר, ככה הוא מתאר את זה. החלות מעופפת באוויר ויש משהו שמונע ממנה מלנחות, ברגע שתמשוך את המשהו הזה החלות תנחות ואז האישה מקודשת. אם לא תמשוך את זה אז החלות תתפוגג וזהו, וזה לא קרה שום דבר. אבל הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שלא יכול להיות מרווח זמן בין הפעולה שאתה עושה לבין התוצאה, אלא אם כן יש משהו שמחבר או מכניזם שיצרת כבר בהתחלה. זאת אומרת, כל הזמן יש זיקה שממשיכה, אין איזה וקום שלא קורה כלום, ופתאום אחרי זה משהו צומח יש מאין. זה קצת דומה, זה אני כבר לא אספיק ממש להיכנס, אולי ניכנס לזה בהמשך, זה קצת, נגיד, בפיזיקה, אז יש למשל את חוק הגרביטציה. כל שתי מסות מושכות זו את זו באיזשהו כוח, כן? מכפלת המסות חלקי המרחק בריבוע. עכשיו, פיזיקאים מניחים כדבר פשוט שאין דבר כזה פעולה ממרחק, action at a distance. זאת אומרת, מסות לא יכולות למשוך אחת את השנייה מרחוק. אם המסה הזאת מפעילה כוח על המסה הזאת, זה אומר שמשהו עובר ביניהם. לא יכול להיות שהן נמצאות רחוק ומשפיעות אחד על השנייה ממרחק. משהו צריך לעבור ביניהם. ולכן הטענה היא שיש גלי גרביטציה. זאת אומרת, יש איזשהם גלים, ואף אחד לא מדד אותם עדיין, כי זה תופעות חלשות מאוד, ואין לנו עדיין מכשור מספיק שיכול למדוד את זה. גרביטונים וכל מיני דברים כאלה, אבל ההנחה של כל הפיזיקאים היא שיש דבר כזה, בונים מכשירים במיליארדי מיליארדים, בשביל לנסות ולמדוד את הגלי גרביטציה האלה, ולא משקיעים משהו אם אתה לא בטוח שהוא שם, או סיכוי גבוה שהוא שם. זאת אומרת, כי יש פה איזושהי הנחה מאוד חזקה כל הזמן, וזה היה קושיות גדולות על ניוטון. איך זה יכול להיות ששני גופים רחוקים מושכים אחד את השני? זה action at a distance. והפתרון היה, לא, יש גל שנושא את הכוח הזה. נגיד, בגל האלקטרומגנטי אנחנו מכירים את זה, האור. האור הוא בעצם מה שנושא את הכוח האלקטרומגנטי מפה לשם. אבל בגלי גרביטציה אין משהו שאנחנו מכירים, אבל הטענה היא שגם שם יש משהו כזה. ואין פעולה ממרחק. זאת אומרת, אם הגוף פה מפעיל כוח, זה לא אומר שמשהו יגרום לגוף הזה לזוז. בשביל שזה יגרום לזה לזוז, צריך משהו שמעביר את הכוח הזה מפה לשם וימשוך אותו אליי. משהו שיעבור, יגשר על הפעולה הזאת. אם יש מרחק ביניהם, לא יכולה להיות פעולה, אלא אם כן משהו עובר בתווך הזה של המרחק ומעביר את הפעולה הלוך וחזור. כאין זה אני בעצם טוען פה. פה המרווח... בדיוק, המרווח פה הוא לא מרווח במרחב, כמו שדיברנו קודם, אלא זה מרווח בזמן. זאת אני עשיתי עכשיו פעולה, עכשיו יש שקט, ועוד 30 יום פתאום היא תחול. אין דבר כזה. ואת, אם המקור של הכוח שעושה את הפעולה היה עכשיו, אז מה קורה עד עוד 30 יום? אם לא קורה כלום, אז גמרנו, קלטה קניינו, זה נגמר. זה action at the distance, אבל זה distance בציר הזמן, לא בציר המרחבי. אבל עדיין לא יכול להיות שהסיבה תהיה פה, והתוצאה תקרה בעוד זמן, ואין תהליך באמצע שמעביר את התהליך מהסיבה אל התוצאה. כי הכלל, נגיד לפי עקרון הסיבתיות, אם יש סיבה שקיימת עכשיו, והכלל הוא שהסיבה הזאת מוליכה לתוצאה מסוימת, אז התוצאה צריכה לחול. איך יכול להיות שהייתה הסיבה ולא קרתה התוצאה? מצד אחד. מצד שני, איך יכול להיות שפתאום תקרה שם התוצאה כשאין שם את הסיבה? זאת אומרת, יש פה בעיה כפולה. איך יכול, אם הקידושין זה גורם לתחולת החלות על האישה, אז יש פה שתי בעיות. א', הייתה פה הסיבה ולא קרתה התוצאה בהתחלה, זה לא יכול להיות. אם הייתה הסיבה וזאת התוצאה שלה, אז היא חייבת לקרות התוצאה. וב', איך התוצאה קורית עוד 30 יום אם אין סיבה שמחוללת אותה? זאת אומרת, הבעיה היא גם בהתחלת התהליך וגם בסוף התהליך, אבל זה שני צדדים שאותה בעיה. חייב להיות קשר בין תחילת התהליך לסופו, ומה שעומד מאחורי זה, וזה אני אדבר בפעם הבאה, מה שעומד מאחורי זה, זאת איזושהי תפיסה שבעצם מדובר פה בסוג של פיזיקה. אם אתה מדבר על הגדרות משפטיות, הגדרה משפטית אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה, מה אכפת לי להגדיר שאני עושה עכשיו את הפעולה, ועוד 30 יום תקרה התוצאה. אין לי בעיה. אתה מבין שאיזשהו סוג של מציאות, עכשיו במציאות, אם הייתה סיבה, אז במציאות חייבת לקרות התוצאה. או התוצאה לא יכולה לקרות בלי סיבה. משפטית, הגדרות משפטיות, אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה. תגדיר שעכשיו הייתה... לכן אני חושב שמאחורי זה יושבת איזושהי תפיסה שחלויות הלכתיות זה איזשהו סוג של מציאות. והמציאות הזאת כפופה לכללי המכניקה. זאת אומרת, אם הייתה סיבה שיצרה אותה, אז צריך להיווצר התוצאה. אתה רוצה שתיווצר תוצאה, חייבת להיות סיבה שיוצרת אותה. היא לא תיווצר בלי שהסיבה שיוצרת אותה. והזיקה בין הסיבה לבין התוצאה צריכה להיות סימולטנית. וזה באותו זמן. מתי שיש את הסיבה, אוטומטית צריכה להיות התוצאה. אם הייתה התוצאה, זה חייב להיות שבאותו רגע הייתה סיבה שחוללה את זה. ולכן לא יכול להיווצר הפער הזה של הקלטה קניינו. טוב, על זה אני אדבר בפעם הבאה, ואז נחזור חזרה ונראה למה, איך זה מסביר את כל את הרן ואת הסוגיה שלנו ואת כל העניינים האלה. אוקיי.